אז ככה, רציתי לסכם את המהלך שאנחנו עושים, ואולי גם נוסיף לו עוד טיפה, לפני שנמשיך לשלב הבא. אנחנו בעצם, אני אפתח נגיד את שני מקורות שדיברנו עליהם. אחד זה הצפון ואחד זה אורות, סל תחייתו פרק י' ג' עמוד כ"ח. אתה מחפה להכניס? כן? זה שלא צריך לאכול אותו. לא, זה לא טוב. בסדר? אז זהו, זה פרק י' ג' וזה עמוד כ"ח וכ"ט וצפון. כשבעצם מה שראינו בצפון זה שהיחסים בין השכל לבין הרגש משתנים. נכון, בדרך כלל השכל הוא העיקר והרגש הוא כפוף לו. אבל לעתיד לבוא העולם הרגשי יהיה בעל מעמד עצמאי. עכשיו השאלה שאנחנו שאלנו, שאלה כזאת, האם המעמד העצמאי של הרגש הוא פשוט הסיום של התהליך השכלי? כלומר, אנחנו דיברנו על שרוש, זה עולם של תורה של צורה, והצורה הזאת היא, נכון, כמו אומן, שיש לו איזשהו רעיון, לוקח את החומר ומאבד אותו ומשכלל אותו, עד שבסוף החומר מבטא את מה שהוא רוצה לומר. ככה גם התורה, נכון? תורה זה לא ידע, אלא תורה זה תורה מביאה לידי זהירות ולידי זריזות, נקיות. בסופו של דבר אדם מתקדש ומתאהב. אז אפשר לתאר את התהליך הרגשי כסוף התהליך השכלי. יש מקומות שהרב בעצם ככה מסביר, זה רואים זה מפורש באורות הקודש, סוף אורות הקודש א', אבל גם בעניה בסוגיה, נכון, עם ה יחסים, אם כזה שהוא ברא שני פרצופים, כשאדם הראשון היה, האדם היה שני פרצופים או פרצוף וזנב, שם הרב מדבר על זה גם כן. כן, אז עוד פעם, אז השאלה היא האם הרגש הוא סוף התהליך השכלי? אני מרגיש את מה שאני חושב? או הרגשות שיש לי, הצפתי אותם על פי מה שאני חושב? זה ברור שכן. אבל יש משהו חדש שקורה, כן? זה קשור הרבה לסוגיה עם קטילת הנחש, לא קוטלים את הנחש, או אם גמר מלאכה זה מלאכה או לא מלאכה. פשוט הרב הולך בדרך שזה לא מלאכה, שגמר מלאכה זה לא מלאכה ולא קוטלים את הנחש. ואז קורה משהו חדש. משהו חדש קורה בפשטות העולם הרגשי, בפשטות העולם הרגשי מקבל אופי עצמאי. וזה מה שנגיד רואים פה בצפון, נכון, הצפון זה קשור לנחש, נכון, הוא צפון, א' זה רוח צפונית שאין לה גבולות, יש פה כוחות אדירים, נכון, זה הנחש, הוא צפון, וזה גם השכר של הצדיקים של העתיד לבוא. זה חשוב, נכון, כי הם מקבלים את השכר הזה. משמע שזה לא קוטלים את זה, למשמע שיש את זה, נכון, כאילו, נגיד, הופכים את הזדון לזכות, נכון? אז ככה רואים את זה פה, בצפון, שבסיום של התהליך, בסוף התהליך, נכון, דיברנו על הסוף, אז בעצם מתגלה, אני נקרא את זה בזזות בפנים, דיברנו על זה, אבל נקרא את זה עוד פעם, הוא אומר, בהרכבה נכונה, השכל והרגש הוא פנימי ומדלג, אף על פי שהשכל הוא לכאורה עומד במעלה עליונה מהרגש, אך זהו כל זמן שאין הרגש מתעלה למרום עוזו, על פי כוח השכל עצמו, אבל כשהשכל הגביע את מעלת הנפש מדרגה הגונה, אז הרגש מתעלה כל כך עד הדברים היותר נשגבים. כי הרגש נעשה עליון, נחזור פה אולי עוד פעם לביטוי נשגבים, בסדר, נחזור זה אולי עוד מעט. בכל מקרה, אין כוח ושום שכל המתעצם בדברים וצירופי מאמרים להכירה. הם יהיו נרגשים בעומק מצפון הנפש. הצפון שם הנפש, נכון? כאילו בעולם רגשי יש צפון, אופן, זה רוח שאין לה גבולות, זה דבר שאולי נמצא שם גם הנחש, העונג, נכון? שני מימדים, גם דבר שאין לו גבול, נכון? וגם שיש שם את הנחש, נדבר על זה בהמשך עוד, אני מקווה. בסדר, אז יש פה, אז יש בתוך הנפש דברים צפונים, והרגשה הרוממה והנעימה לא תיכנס בדברים גלויים. כן? כלומר, ככה אני מבין שזה, נכון, רק אלוקים, כל דממה דקה, או רק אלוקים דו מנפשי. כלומר, זה הכוונה היא כאן שלא תיכנס בדברים גלויים. כן? ודווקא עם עומק ההרגשה הצפונה, יכול אדם לבוא לאותה מידה של קדושת אחרים לשם עצם קדושתם, מבלי לצרף ימיהם תעודות אחרות. כי החיים הקדושים הולכים באור השם, הם המטרה יותר נשגבה, והם הולכים ומוסיפים כפי תגבור את קדושתם. טוב. וזה העניין של הפיקומן, נכון? אז רואים פה שהרגש הוא בעצם משתחרר כביכול מהאחיזה של השכל, נכון? ונפח למשהו בפני עצמו, שיש לו השגה עצמית. והשגה עצמית שלו זה דבר שהוא מעל המושגים, מעל הביטוי, נכון? ומשהו צפון, כן? אני חושב שזה פשוט זה הגוף השלישי הנסתר, נכון? מה שאנחנו קורא לזה האויות. בגלל מנדלת הוא מדבר על האויות, נכון? הגוף השלישי הנסתר, שבעצם מופיע. וזה מתגלה רק בעולם הרגשי. בסוף, כן? המרגשי, הדמיוני, בסדר? זהו. עכשיו, עכשיו יש לנו את המקור באורות, ביסודות תחילתו פרק י' ג'. אז ראינו את זה, אבל אני בכל זאת רוצה לנסות להרחיב, לגעת באיזושהי נקודה. נגיד ככה, אם אני לוקח את הצפון, את העולם הרגשי, את העולם הרגשי, כן? או נגיד זה אחרת. אנחנו אמרנו ככה, ששאלנו את השאלה הזאת, מה הבעיה של העולם הרגשי? מה הבעיה של העולם הטבעי? טוב, אז בעולם הרגשי והטבעי יש הרבה בעיות, נכון? כבר אם אנחנו, מה שנקרא, זורמים, אז בתוך הזרימה הזאת יש המון, המון בלגן. המון דברים, הרבה חולשות, שיגונות, נכון? הוא מתאר את זה פה בהמשך של, של, של התורה הזאת. כן, בליותם, בירותם, בנחלי הפוליטיקה, בשיגונות המשתגעים, בעורמת הערומים, בישרת, כן, נכון? ויש מקום, גם מקומות אחרים, שם מדבר על זה, אז זה הבעיה, נכון? כבר הבעיה של הרב, אני אגיד זה אולי ככה, עושה עוד דבר אחד. קראתי בספר חולם של יונג, כחוד שזכרתי את זה, של יונג, שהוא מתאר את ה... יש לו כמה ספרים, ואחד הספרים שלו זה שהוא מתאר כל המושג של צמיחת היחס ללא מודע. איך זה צומח? אז אחד הדברים שהוא כותב שם, הוא אומר ככה, אדם פרטי לא כך מרגיש את הלא מודע שלו. לפעמים כן, בסיבוכים, כל הדברים כאלה, כן, דברים שמקרים, אז בעיקרון לא מרגישים את זה. אנחנו חיים תוך המודע, אבל הוא אומר שכשמצרפים את המון ביחד, אז פתאום רואים את הלא מודע באופן גלוי. ואז הוא נהפך למפלצת. נכון, אז זה מזכיר את מה שכתוב פה. כלומר, אנחנו לא כל כך, העולם הרגשי שלנו מסוים, אבל העולם הרגשי כשהוא מתחבר ביחד, אז מאנשים כאילו בנאליים אנחנו מקבלים מעצמה רגשית, שהמעצמה הרגשית הזאת הרבה פעמים מושחתת, נכון? מושחתת, היא קשה, היא, זה מה שהתגלה מלחמת העולם הראשונה והשנייה, נכון? כלומר, מה קרה ללא מודע, כאילו הקולקטיבי הזה, נכון? אז הפרט לא מרגיש את זה, אבל בסך הכל במקה הרגש, שם נמצא הקולקטיב באמת, והכלל והאומה נמצאים שם, ושם יש מפלצות, וזה קשה, והפוליטיקה היא דבר מכוער. אני לא אקרן כבר עכשיו לפוליטיקאים שמשקרים, זה סיפור אחר, כן, זה גם כן בעיה, אבל הבעיה, אני מדבר על שיש בעולם רוע, נכון, ובחיים הלאומיים זה יוצא החוץ הרבה פעמים. אדם לא היה מעיז להתעניין ב... כאילו הוא שחט, אדם נורמלי לא מעיז להתעניין ב... אין לו אינטרסים אצל השכן. נכון, אבל עמים יש להם, נכון, עמים מעצמות בוודאי, שהם אינטרסים בינלאומיים, ומאוד חשוב למה קורה שם, נכון? זה בגלל שהלא מודע הוא כזה, הוא נותן איזשהו, זה הרגש, הצפול, נכון? יש בו מימדים של עומק, שהפרט בקושי מרגיש את זה, אבל כשזה מופיע בכלל, במעצמה, בתרבות, אז הרבה פעמים יוצאים שם, יש שם עומקים גדולים מאוד של רוע, נכון? רגע, אז עוד פעם, מה הבעיה של הרגש? זאת הבעיה של הרגש, לא? כלומר, אם אנחנו נגיד את זה בשפה, נגיד שהשתמשנו בה, של הרב זה צהל, אז הקדוש נותן לפי כוחו. הקדוש נותן לפי כוחו, נכון, אין לאדם כלים להכיל את הלפי כוחו של הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם העניין של העולם הרגשי, נכון? העולם הרגשי זה כביכול, נכון, זה השגה הבלתי אמצעית שפוגשת את המציאות, והמציאות האלוקית, והקדוש הוא נותן לפי כוחו. וכיוון שהוא נותן לפי כוחו, אז יוצא אנרגיות, ממדים ויטליים גדולים מאוד, של אנרגיות, של עוצמות, נכון? ויש שם הרבה רוע. אז אמרנו ש תכונת סוד השם לרעיו, מה שהיא עושה, היא כשהיא באה לבית הכבוד שיש בטבע, הכוונה היא שהיא תפקידה לחשוף את העונק שיש בטבע, נכון? לא להתעלם ממנו, אלא לחשוף את העומקים. לחשוף את העומקים בשפה שהרבה אנשים מכירים, זה נקרא צמצום, לא? כלומר, צמצום הוא כפשוטו. זה קשור, אני אשאל עכשיו שאלה אחרת, בסדר? שכדי להסביר את מה שאני רוצה להגיד. אני מבין שאתם קראתי, אני מקווה שקראתם את הפרק הזה. איפה בתוך הפרק הזה היינו שמים את המושג חלל פנוי שוב, נכון? או איפה בתוך הפרק הזה היינו שמים את המושג צמצום אור שלא כיבשו אותו, שמופיע בסוף ויקרא של הדבור הזקן? איפה היינו שמים את זה? איפה היינו שמים את זה, את המושגים האלה? אז יכול להיות שיש כאלו שיגידו שנשים את זה שוב, אני מניח שכולם יודעים על מה אני מדבר, כן? אז אנחנו נשים, הרבה אנשים יגידו, יכול להיות שנשים את זה בין השכל העליון לבין אורנסוף, כן? אבל אני חושב שזה לא הסבר של הרב. ההסבר של הרב הוא אחרת. אלא שלא ראיתי את הרב צהל מדבר על זה, דווקא קום. וגם אצל גדולי תורה אחרים, אתם יודעים של הגאון מווילנה, והרב צהל, הרב תמיד הרב צהל אומר שמרכז הרב זה, לא רוצה לפגוע בשבות חוט, אבל זה של אז, כן? מרכז הרב של אז, זה לפי הגרא. כן, כלומר, הרב לצהל זה לפי הגרא, כן? כלומר, טוב, אז מיד כולם אומרים, הגרא אומר שצמצום אור כפשוטו. כן? הוא אומר, כפשוט, אז מה הכוונה? אז אם אנחנו נלך לפי הסבר הפשוט, זה הולך כך, יש בורא ויש נברא. ואין להם תארים, משותפים. נכון? כשאנחנו מדברים על אהבה, זה אהבה שלנו. נעלה אותה, נסגב אותה, נרים אותה, נקודות הכי גבוהים שיש, לא קשור לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא אמרנו להתנהג באהבה. אפילו 13 המידות שלו, זה לא מידות שלו, זה נורמות שהוא קבע, אמרנו להתנהג כך, נכון? ואז אומר הרב, יש פה את הקינה בקדוש ברוך הוא, וכל מה שהמתאר ברות הקודש, ואז בעצם, הרב אומר שלא, שבעצם הכל אלוקות. הוא נגיד זה בלשון של הרב בעבודת אלוקים, הכל נמצא באלוקים, ולכן הכל זה אלוקות. כן? כך אומר באמר עבודת אלוקים. אז בעצם הוא מקבל את הנקודה הזאת שאין צמצום אור כפשוטו. כן? בסדר? כלומר, הכל אלוקות. טוב, אבל יש חלל פנוי. או יש צמצום אור שלא כפשוטו. כן? ואופה, אני ממליץ לקרוא... לשמוע את השיעור של יום טוב חשין על הנושאים האלו, הם מאוד מאוד, סתם, אתם יודעים, כשמעריכים בני אדם, אפשר גם לא להסכים איתו, כן? השיעור של, אז הדברים שלו מאוד חשובים, כשהם מסבירים את מה ש... את הנקודה מאוד חשובה. וזה הנקודה, מה קורה, נכון, הוא מביא שם את הדוגמה של הרב נתן, שהוא לא, הוא פגש את הדמורים אחרים, לא התאים לו, והוא הלך לרב נחמן. ולמה? בגלל שהצדיקים, אני מקווה שאני לא מקלקל אותו, אבל נראה לי שכך אומר, שהצדיקים האחרים, מה שהם עשו, הם לקחו את המדבעמיים, אלה שנמצאים בעולמות, נכון, ביה, נכון, בריאה, יצירה ועשייה, לקחים אותם במקורות המקולקלים שלהם, ומחברים אותם על הצדיק. נגיד איך רחל אספה את חרפתה, נכון, על ידי הולדת יוסף, על ידי החיבור של החיים אל העולם האצילי, נכון? אז כשאתה, לא יודע אם זה מה שאומרת, כאן אני אומר לך, אבל זה הפשט, שעל ידי זה שאתה לוקח את היהודי ואתה מכניס אותו לתוך האצילות, אתה בעצם הופך, מתקן אותו, מרומם אותו, מעלה אותו. אבל אז מגיעה תקופה לקראת הסוף, אנחנו נראים פה את הזוכר, הנושא שלנו זה הסוף. איך הסוף והראש והתוך. אנחנו מגיעים עכשיו אל הסוף. אז בסוף מתברר שיש כזה דבר שנקרא חלל פנוי. כל מה שמפריד בין הבורא לבין הנברא, נגיד בלשון של חב"ד, שזה לא ממש, זה שלא כפשוט. או נגיד, שם, מקום החשוך הזה, שם דווקא הקדוש הוא מתגלה הכי הרבה, נכון? ועל ידי הניגון, והצדיקים צריכים לדעת להתעסק עם זה, ועל ידי הניגון, כן, מאפשרים להתחבר. אז, בסדר? בערך, אני לא יודע אם אני מדייק כל כך, אבל בשביל להסביר את מה שאני רוצה להגיד פה, זה מספיק מה שאני אומר. איפה אני אשים את זה פה? אצל רב, אולי רב לא מדבר על זה, הרב ודאי מדבר על זה, אז איפה אני אשים אותו? אז אפשר להגיד לי שאולי מכוון השכל העליון, אבל פשוט הרב לא אומר את זה. למה כאן שהרב אומר שיש צמצום כפשוטו? אז אם צמצום כפשוטו, אז מה, אז הוא חוזר לראשונים? ודאי שלא. ודאי שלא חוזר לראשונים, מכיוון שאי אפשר לחזור לראשונים. אז מה כן? אז צמצום אור כפשוטו, זה כבר שקדוש הוא מדבר איתנו. כדור שהוא באמת, באמת מדבר איתנו. הוא באמת משוחח איתנו. והוא עושה את זה על ידי זה שהוא, כמו אמרנו, זה בין את הדוגמה, זה כמו הורה שמחליט לדבר עם הילדים שלו, והוא לא אומר, טוב, אני עכשיו נכנס לתקופת האינפנטיליות. אני אדם מאוד רציני, ואני עכשיו מתנתק והולך לכיוון האינפנטיל. לא, הוא לא אומר, זה אומר, אני עכשיו אולי אקבל זכויות מהילד שהוא ירצה לשחק איתי. ירצה לשחק איתי ולהשתעשע איתי, ואני אקבל מזה הרבה. אני, אולי גם הוא יקבל מהזקן הזה גם כן משהו, אבל אני ודאי אקבל מזה. למה? כאן שאני פוגש ילדות, אני פוגש את הדבר הכי עליון שיכול להיות. מה שאני קורא לזה בסופר פלטור, נכון? השגה כאילו בלתי אמצעית, בלי תבונה, בלי זה, פשוט. כן, הילד משחק. משתעשע, גם הקדוש שהוא משחק, נכון? הייתי שעשועים יום יום ועושה כתב בכל עת, זה כזה שהוא כזה גם כן. אז אולי המבוגר הזה כשהוא יפגוש את הילד, אולי הוא יזכה איכשהו לחזור לילדות שלו. בסדר, רגע, אז הנקודה הזאת היא חשובה. כלומר השכל שהוא מדבר עליו פה ככה אני חושב, הוא לא, כל זה לדעתי צירה בו שאין צמצום האור שלו, אין צמצום האור שלו כפשוטו, ואין גם את הצמצום האור, ואין גם את הראשונים, אלא הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. מדבר איתנו, כבר כאן הוא שוחח איתנו, ומדבר איתנו ומגלה לנו את עצמו. אז השכל העליון שיש פה, זה השכל של הקדוש, הקדוש הוא מתגלה אלינו. הקדוש הוא מתגלה אלינו, הוא מדבר איתנו. הוא נותן לנו, נכון, זה השכל פה, הוא מדבר. הוא מדבר בסדר? וזה הכבוד, דיברנו על זה, וזה הכבוד שתכונת סוד השם לרב מלמדת. היא מלמדת את האדם, מלמדת את האדם, רגע, איפה האדם נמצא פה? זו נקודה. אבל קודם כל, אם למד את האדם, לכבד את הטבע. כמובן כאן לגלות את ההלכות שבטבע. וזה יושא לי, זה שכאילו עושה מקום. עושה מקום, מקום זה לא, המקום הזה לא מופרד מהבורא. המקום הזה הוא בתוך הבורא, כן? זה הפשט הכל באלוקים. כן, נכון? המקום הזה, יש מקום, שם כשהוא מכיל את הכל בתוכו. זה כמו, נכון, זה עולם אימיננטי, לא טרנסדנטי, אלא אימיננטי. זאת אומרת, המציאות היא באלוקים. באלוקים, ויש פה מקום שיכול להכיל את ה... ויש פה מקום שיכול, כן, יכול להכיל את הכל, ושם כשהוא מדבר עם בני אדם. שם כשהוא פונה... כלומר, הצמצום פה זה להתרכז, להתרכז ולהתאפק. יש כל כך הרבה, לא, אז להתאפק ולהגיד דברים מתומצתים. דברים מתומצתים, אני מדבר הרבה על תמצית. כן, לתמצת את מה שאני רוצה להגיד, לתמצת את כל מה שיש, ולדבר, כלומר, כשהוא מדבר איתנו, אז הוא מדבר איתנו. הוא מדבר איתנו דברים פשוטים וכנים. כנים וכנים כאן זה שלו. הוא מדבר איתנו, לא התורה מדברת, לא הלשון מדברת איתנו, אלא הוא מדבר איתנו, נכון? ככה אני מבין שזה מה שתכונת סוד השם למדת. היא יוצרת את המקום, כן? היא יוצרת את המקום, הכל המרחב של המושג, מה שנקרא גבורות, היא יוצרת את המקום שבו הקדוש יכול לדבר ולשוחח איתנו. ואז היא פונה אל האדם. הקדוש פונה, התורה, הקדוש פונה לאדם, האדם, איפה הוא נמצא? ומאיפה הוא בא? אז יכול להיות שהאדם בא לא מההשתלשלות הזאת. כבר דיברנו על איכות שהיא בתוך הכמות, כן? והיא לא באה בהשתלשלות. כבר דיברנו, יש כמות שאני יכול לתאר אותה כהשתלשלות. זאת אומרת, יש פה שיח כזה שהולך מתפתח, עץ שיוצר נוף גדול, וזה הולך נוף, נכון? וכאן זה לא. כאן זה כמו יוצר שיש לו יצירה, נגיד, של 120 שנה, עכשיו הוא אומר את זה, אחר כך הוא יגיד את זה, אחרי זה הוא יגיד את זה, בסוף תראה פה תמונה אחת שלמה, נכון? שתתחבר. אז האיכות היא בתוך הכמות. ואז לאיכות, ואז לכמות יש אופי של עצמיות, של עצמי. והאופי העצמי הזה הוא לא בא מתוך הקשרים. זה גילוי של הקדוש. הקדוש הוא מתגלה, נכון? ככה לדעתי, אולי צריך להיות את זה בפנים, כרגע, לא יודע, זה הזמן לעשות את זה באיך שהעם מסביר את מזמור לתודה. כן, מה זה השמחה? הקדוש הוא לא יצר את העולם פעם, ואז זה משתלשל. יש כזה דבר, הקדוש הוא יצר את הדברים פעם, וזה משתלשל. אבל כאן שהוא גם יוצר כל הזמן את אותנו, כל רגע ורגע. כל רגע ורגע. וזה בעצם, אני ככה נמין, זה בעצם המשמע שנתת אלוקיים. אלוקיים. תראו שם, מסביר שם את אלוקיים, נשמע שנתת. כאילו אתה רק אלוקיים. כאילו אתה רק, אתה, אני ואתה. נכון? או גם כן, הביטוי שם מדבר עליו על האדון. שהוא מעל ההדרגה, נכון? בסוף אין היה, באדון עולם, אבל גם באין היה, בסוף אין היה, בברכות א', שם יש בסוף, רב מדבר שם על הנקמה זה עין אותה אלוקים זולתך, נכון? מחלוק מה יותר גדול, כן, בעל תשובה או צדיק, אז שם הרב מדבר על הדרגה ועל מה שמעל ההדרגה, האדון הוא מעל ההדרגה, כלומר, זה כמו מלך, שיש שלב שהוא רוצה להיות מלך, הוא חושב להיות מלך, אחרי זה גם חושב שאולי גם יהיה לו עם שהם לא חלב. אחרי זה הוא חושב גם איך להנהיג את העם הזה, נכון? אבל יש את האדון, האדון זה קשור לעצמו. קשור לעצמו. וקשור לעצמו, טוב, קשור לעצמו, אז אנחנו לא יכולים לדבר איתו. לא, קשור לעצמו, אנחנו כן יכולים לדבר איתו. להפך, זה מה שכתוב שם באדון עולם. כן? כן, אם יש רק דבר אחד שצריך לעשות, זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, נכון? כן? כן, קרוב השם לכל קורה. כל השם קורה באמת. ברגע שאתה, הקדוש הוא קרוב לכל מי ש... לכל, זה נקרא קרבת אלוקים. יש דעת אלוקים, אבל דעת יש קרבת אלוקים. קרבת אלוקים, דעת אלוקים, ודעת אלוקים יכול להיות שהם קשורים להדרגה, יכול להיות. אבל הקריבה, קרבה זה להיות קרוב לקדוש. הקדוש הוא, נכון, כמו שנפש חיים כותב, הקדוש הוא ממלא את העולמים. האדון ממלא את הכל, הוא לא קשור להדרגות. הוא נמצא בכל מקום וממלא את הכל. אז לכן, אפשר לקרוא אליו, דבר איתו. מדבר איתו באופן כפשוטו. למה? כיוון שהוא פה, הוא נמצא לידינו. נמצא לידינו, הוא לא רחוק, הוא לא, אנחנו לא צריכים את לא צריכים, כאילו, צריכו לי, לא את המלך ולא את השר. לא צריכים את השרות, זה הביטוי של הרב. אפשר כן, זאת אומרת, אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא בבחינה הזאת של האדון, שהוא מעל ההדרגה. וזה נמצא כל הזמן, זה לא קשור איפה אתה נמצא, אתה יכול לפנות אליו. אז זה האדם שם מדבר עליו, אבל האדם הזה נמצא במקום שמופרע כזה. עם שיש ביטוי הזה בגרת מנדל, כן, זה פראי, זה פראי. המארץ הישראלי הוא פראי. רואים את זה גם בפנקסים, כן, כשהוא מדבר על המארץ, או בעין היה, כשהוא מדבר על שהמארץ מת בחצי ימה אפשר, אז הוא אומר שהמארץ הוא פראי. פראי במובן שיש פה חיים שאין להם גבולות. כן? ושם האדם קשה לו מאוד להבין מה קורה. אז צריך ללמד אותו איך מכבדים את הטבע, איך מכבדים את איך יוצרים כבוד, איך יוצרים איך שהקדוש יכול להתגלות בצורה שיוכל לשוחח איתו, נכון? אז זה אולי כבר בא בהדרגה, נכון? כזה שהוא בעצם יוצר איזשהו תהליך שיכול לפנות אל הבן אדם. אז איפה סן, שואל, אופה, אז איפה יכול להיות חלל פנוי? יכול להיות מקום אחד חלל פנוי, לדעתי, שוב, אצל הרב, כל מה שלא זה עניות דעתי, לא יכולים לקבל את זה, אבל לדעתי, המקום היחיד שיש מקום לחלל פנוי אצל הרב, עושים צמאור שלא כיפשו אותו, אם יש מקום לשים את זה, זה מה שהרב כותב פה, התפיסה של המוסר שלוחם בטבע. המוסר שלוחם בטבע, המוסר שלוחם בטבע, בסוף הוא מגיע לשער 50. ושם אנחנו מתלבטים האם להרוג את הנחש או לא להרוג את הנחש. אז בשער 50, נכון? כלומר, בסוף התהליך של השרת השכינה בתוכנו, שזה היסוד המוסרי, כן? יש פה תהליך הרוב של מוסר. אנחנו עולים, 7 כפול 7, עולים ועולים, עד שאנחנו מגיעים לשער 49, כשאנחנו מתלבטים מה קורה בשער 50. אז אני יכול להגיד שבשער 50 יש חלל פנוי. זאת אומרת, יש שם, יושב שם יושב הנחש, וצריך פשוט לסלק אותו. לדעתי לסלק אותו פרשו שבר שיש חלל פנוי. למה? מכיוון שזה נחש. וכל מושג שנקרא מלאכה הוא מושג שלילי. מושג שלילי. וצריך לזרוק אותו. כל המושג זה מלאכה. השתמשנו בו כדי להתרומם ולהתעלות. כדי להתרומם ולהתעלות. אבל אחרי שהתרוממנו ויתעלנו, זהו, לא צריך אותו. בגלל חלל פנוי. נכון, כלומר, יש משהו שמפריד בין הבורא לבין הנברא. זה לא כפשוטו, זה לא כפשוטו, אבל יש בתודעה משהו. בתודעה זה הנחש, ואותו אפשר לקום ופשוט לזרוק אותו. למה כאן? ואז כל מושג המלאכה, הוא היה רק אמצעי להגיע לאיזשהו מקום. בין אם זה מלאכה, נכון, והמלאכה זה לא המלאכות החיצוניות. המלאכה זה מה שאנחנו בונים ומתארים ומקדשים את עצמם, נכון? אז יוצא ככה אני הייתי, יוצא מה שכתוב פה בגרת י' ג' וגם פה מה שדיברנו, שבעצם הרב פורס סירייה מאוד רחבה, שהיא לא קשורה בכלל לסוגיות האלה של החלל פנוי והצמצום כלא קשור. הרב מדבר על איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה, והסוף נמצא כל הזמן. הסוף לא נראה לי, מיוחד בקץ המגולה. כן? יכול להיות שלפני הקץ המגולה, היינו כל כך שקועים במה שנקרא האידאה הדתית, שהיינו עסוקים לשלול, לעשות מלאכה ולהגיע בסוף אל השלילה הזאת. אבל בקץ המגולה זה משהו חדש. ובקץ המגולה הסוף נוכח. הסוף נוכח. זאת אומרת, החיים של עצמם, החיים של עצמם, הטבעיות, זה נמצא פה. מה שכתוב פה שיש מטרה יותר נשגבה, זה כבר היום ככה. נכון, יש לנו, עדיין אנחנו לא יודעים איך לממש את זה. אבל זה שהחיים עם המטרה יותר נשגבה, זה פשוט שככה. כן, נכון, כלומר, נראה לי שזה אחד הדברים הכי פשוטים שיש בדורות שלנו. כן, שאנחנו אוהבי חיים. אנחנו אוהבי חיים, רואים בחיים ערך בפני עצמו. צוב במקשב מה שכתוב פה. נכון, זה עושה לנו בלגן גדול מאוד. זה עושה, זה גורם לקלקולים וטשטושים ונפילות גדולות. אבל זה שזה גורם לכל הדבר הזה, זה לא אומר שזה לא קיים. כן, הקץ המגולה נמצא פה. קץ המגולה זה שארץ נותנת את פירותיה. ושבעצם הקדושה שבטבע מופיעה. היא נמצאת פה ונוכחת פה. זה אנחנו לא יודעים מה עושים איתה. נכנסה גם באמצע השואה של דתי, היא באה את זה ללמד. ככה אני חושב. כלומר, הרבה פעמים אפשר ללמוד מהרע על הטוב. נכון? ככה הוא כותב בכמה מקומות. ויש הרבה מה ללמוד מהשפה, מה שכנקראת השפה הרומנטית, שזה היה השפה שהביאה לנאציזם. וזה שיש עומק לחיים. יש עומק לחיים, יש ויטליות בחיים, יש כן, יש הרבה מה לדעת. הרבה ממה שנקרא טבע, כן, זה לא הסבר מה שנקרא הסבר פוזיטיבי. זה לא מה שנקרא הסבר של המעבדה. סתם, אצל יונג אז הוא מדבר על זה. כן? אחד הביקורות שלו על פרויד, זה שפרויד, לא רק זה שהוא הרס את המושג שנקרא מין, הוא הפך את זה למעבדה. זה הכי גבוה. כלומר שבאמת זה לא, באמת זה משהו קדוש, זה אהבה, לא? יש משהו יותר גדול מאהבה. אהבה זה, יש לזה עומקים, אין סוף, עומקים של קדושה וטהרה, שזה גם עומקים של נבלה וטרפה, כן. אבל זה משהו אלוקי, הקדוש מתגלה במושג אהבה, נכון? הוא לא אומר, זה כך, אבל זה די קרוב למה שאני אומר. כלומר, הוא רואה את זה באופן אלילי. הוא מדבר על אלילות, על שמות של אלים, ולא משנה, אבל יכול להיות שזה מה שבעצם, נכון? מי שמכיר יש את הזיכרונות, יש את המכתבים של לאה גולדברג, אז הוא גם שם, היא נגד יונג ודאי, היא בעד כמובן פרויד, והיא בעד המעבדה. בעד המעבדה, תראה, אנחנו מקולקלים בנקודה הזאת, שאנחנו מחונכים שאהבה אפשר למדוד אותה במעבדה. אהבה היא שם דוד מעבדה, אהבה זאת אישות הווייתית בפני עצמם. איך פוגשים אותה? באהבה. איך מסבירים אהבה? באהבה. אי אפשר לפגוש אהבה לא על ידי אהבה. אי אפשר לפגוש חיים לא על ידי חיים. נכון? וזה קשור אולי עוד פעם ללימוד הזה של כל האירוע הזה של הקץ המגולה ושל אולי גם של השואה. זה סביב הנקודה הזאת של לפגוש את החיים הטבעיים של עצמם. יש להם ערך עצמי. כן? החיים זה בנוי ככה. מרגש, דמיון וגוף. שלישייה הזאת ביחד יוצרת את המושג חיים, נכון? זה בערך הדברים שדיברנו. עכשיו, רציתי לראות עוד שתי מקורות, שאולי יתארו את מה שעכשיו אמרנו, בסדר? אז אחד, תראה שיש לכם את זה, זה בברכות. פרק שלישי, סעיף למדהי. נכון, הנושא פה זה נכון ש כן, רב פאפה, נכון, שואל את הבעיה, למה לראשונים היה ניסים? ולהם לא ניסים. כן, עכשיו, אם זה מצד הגדלות התורה, אז זה ברור לשניהם שהם יותר גדולים בתורה, נכון? כלומר, מבחינת ההיקף התורני יותר גדולים. אז למה להם קורה ניסים? למה להם לא קורה ניסים? ונכון, ולרב יהודה, איך שרב יהודה היה מתחיל להתפלל, כבר מיד היה קורה ניסים. יש לכם את זה, אני מקווה. אם לא, לקחת את המקורות. כשכדאי לראות את זה בפנים, רוצה לקרוא את זה בפנים. זה כן. למה זה חשוב? מכיוון ש החיים כשלעצמם הם הערך של הסוף. כן. יש עוד נקודה אחת שאולי רציתי עוד להוסיף לפניכם. מופיע פה מילה סגב כל הזמן, ואנחנו אמרנו שסגב זה מדע. גם באורות, כשהוא מדבר שם על העתיד, העתיד, הוא מדבר על סגב העתיד. בסדר? אז יש פה נקודה אחת שהיא חשובה. אופן, זה קשור לנקודה הזאת שזה... אם אתה מטפס מלמטה למעלה, אז בתחילה אני מאוד מאוד רציונליסט, אני בהמה. אחרי זה אני רציונליסט, ואחרי זה יכול להיות שאני גם רציונליסט אלוקי, בסדר? ואני מגיע לדרגות מאוד גבוהות, ואז אני מגיע לחלל הפנוי, ואז אני מגיע לתחילת הידע שאני לא יודע, ואני מגיע לאמונה, כי אני עכשיו, נכון, ואז יכול להיות שאני... לא כך מעניין אותי כל הרציונליזם שיש לי, גם אם זה תורני, נכון? אבל אם זה בכלל לא הנושא, יש פה, רציתי להגיד את המילה קטע, אז כן, יש פה קטע, זכורי, זה לא מילה יפה, אבל בכל זאת, יש פה איזו נקודה שנקראת המוסר שלחם בטבע, שזה בעצם האידאה הדתית. אז כשהיא מגיעה לפסגתה, אז היא פוגשת את המקום הזה, עוד פעם, שבעצם נמאסה על היגלות, ואני רוצה לחזור לארץ ישראל. בארץ ישראל יש את החיים של עצמם, יש את החיים של עצמם ואת אהבת חיים של עצמם. אז במקרה הזה אמרנו, יש עוד פעם, איפה האדם הגיע לפה? אם האדם הוא איזשהו תהליך של סיבה ומסובב, אז האדם נמצא הכי למטה, לא? שם בסוף, בסוף למטה יש אדם. אבל אם האדם הוא, עוד פעם, יש פה איכות, הכמות נמצא בתוך האיכות, אז האדם, הקדוש ברוך הוא עשה אותו ביום הראשון, נכון? כאילו את העצמיות, את המהות, כאילו שהוא עושה ביום השעון. יש, צריכו לי שאני אגיד את זה עכשיו, יש הקדמה של הלשם לספר כללים. זה ניגלה, לא ניסטר, אפשר לקרוא את זה. לא את ספר כללים, חס ושלום, כן, זה צריך לשאול את הרבנים מתי עושים את זה, אבל את ההקדמה אפשר לקרוא. זה ניגלה. הוא מביא שם הסברים של ניגלה. מה הקדוש עשה ביום הראשון? אמרנו, בחבד, גם זה כתוב בשערי הורה ו... עוד כל זה כאילו שהוא עשה ביום ראשון את המלכות, פה זה את הגוף, את המעבדה. כך יוצא. נראה לי שבלזה, מפייניקים חוזרים, נפחים חבניקים כשהם חוזרים לתשובה. וזה מי שהתחנך את זה שיש מעבדה, אז נכון, זה. אז זה המצוות המעשיות. לכן זה מבין, אולי אפשר להבין למה חוזרים לתשובה לשם, אבל... כן, אבל... בכל מקרה, כשיש לי את החיים, יש לי חיים, אז עוד פעם, אז איפה האדם בא? זה מה שאומר הלשם, הוא בא, הקדוש עושה אותו, הוא מדבר שהוא על החייו היחידה, לא שם, הקדוש עושה את המהויות של הכל, גם את המהות של כל אחד מאיתנו עשה ביום ראשון, שכל דבר ודבר, נכון? כלומר, זה לא בא בהשתלשלות, זה כבר זאת חשובה. למה היא חשובה? היא חשובה מכיוון ש בתוך כל הפרא הזה, בתוך הכבוד הזה שמאפשר לגלות את הכבוד, נכון, בתוך התכונת סוד השם לרב, שלומד את הכבוד שקשת להם לטבע, בתוך זה יש פה שיח של הקדוש ברוך הוא עם מישהו. המישהו הזה הוא לא חייב להיות שהוא בא מתוך סיבה ומסובב. נכון, שהוא בא, נכון, כאילו הקדוש ברוך הוא יוצר אותו בעצמו, נכון, לכן אדם קרוב לקדוש ברוך הוא. יש מקומות שרב רואים את זה מפורש אצל הרב, נגיד יון ליבי ירצון אומר פי ויון ליבי לפניך בולטריה בית, תראה איך שם מסביר שם את ה... איך שם מסביר שם יון ליבי לפניך, יון הלב שלי, כן? תראו את זה שם, הוא אומר אף עולם לא יכול, אף עולה אין לכם את זה פה, אבל אני יכול לקרוא לכם, זה רק את המשפט, זה בעמוד סמך. הוא אומר אז יעלה תמיד הגיון הלב, קודש לשם, מואר באור החיים. אני מתכוון להגיד שהאדם הזה הוא למטה, למטה. כן? זאת אומרת, הצלה הפנימית היא נקודת הלב הטהור. כאילו, אדם נמצא במקומות הכי קשים, הכי קשים שיש. הכי קשים שיש. הצלה הפנימית היא נקודת הלב הטהור. הגיון הלב. יש נקודת לב טהור, הגיון הלב... שסוף כל סוף בפנימיותו, בפנימיות ליבו, ליבו, אתם יודעים, ליבו, ליבו זה הלב, נכון? זה עולם היצירה, הלב, נכון? זה, יש לי שלושה מושגים, יצירה, רוח ולב. שלושת המושגים מתארים אותו דבר, נכון? נכון, בהצעה הפנימית, נקודת הלב, הטהור, הגיון הלב, שסוף כל סוף בפנימיות ליבו של אדם, ימצא את נקודת האור האלוקי בתארתו, וכאשר ישליך בלב את כל צללי הדמיון, כאילו את כל האושר שהוא בנה על עצמו, ככה אני אומר, זה וישר אני, זה נקרא מעלת העוני, כן? ישר אני, בלי כל מה שהוא בנה, כן? כאשר ישליך מעליו את כל צללי הדמיון הזה, ואת כל התנדות הרוח, ויביט אל עצמו הפנימי, אז ילה תמיד הגיון הלב קודש לשם. מואר באור החיים וכל חיי האמת העליונים. אמנם, נעזוב כאחד את האמנם, בסדר שאת האמנם יסביר בהמשך, אבל יכול היה כוח של הנקודה הזאת, שהם לא עולם לא יכילו את, את איכותה. כן? לנקודה הזאת, אף, נכון, לא עולם, לא משנה איזה, נכון, העולם במילואו, באומן הכי עמוק שלו, לא הולכים להכיל את הנקודה הזאת. מה שלקחנים את זה, שהיא יותר גדולה מכל העולמות, נכון? שהם לא עולם לא יכילו את, את איכותה. של מי? של נקודת החיים הזאת, נכון? של נקודת הלב הטהור. זאת אומרת, יש לנו משהו שלא קשור לעולמות. לא קשור לעולמות. שום לא יכול, אף עולם לא יכול להכיל את האיכות שיש בתוך נקודת הלב הזאת. לכאורה הלב הזה פספון, לא? קטנצ'יק. מה זה, אתה לא יכול להכיל אותו? אתה יכול להכיל מיליארדים של כאלו נקודות קנות? לא, אי אפשר. כל הגיון הלב לא, מכיוון שגיון הלב הוא בא במקום אחר. אם כבר הגענו לזה, אז בריש חפבית יוצא. אז הוא אומר, אני מדבר פה על ה... תראו, אני אקרא לכם, זה נמצא במזמור לתודה. והנה, הכל יכולים להשיג, זה עולת ראי א' ויש חף ב'. והנה, הכל יכולים להשיג שבתכונת יציאתה של הוויה מן האפס אל היש, עלו הכרח הוא שהטיפול הזה יבוא מידי אדון העולם. האדון זה הוא. כבר לגוף סלישן נסתר. עוד לפני שהוא החליט להיות מלך, נכון? אחרי זה הוא החליט להיות מלך, אחרי זה הוא חיפש לעצמו גם עם. ואחרי זה הוא גם חיפש לעצמו להניג את העם, אבל בתחילה הוא, האדון. נכון? זה שקרוב אלינו מאוד. נכון? האדון קרוב אלינו מאוד. לא צריך שום, נכון? מתי שאתה רוצה, אתה יכול לדבר איתו. האדון הזה, הוא יצר את העולם. נכון? נכון? אז ברור שהעולם יצא ממנו, נכון? זה מה שהוא אומר פה. מן הכל יכולים להשיג שבתכונת יציאתה של הוויה מן האפס אל היש, הלא הכרח הוא שהטיפול הזה יבוא מידי אדון עולם. אשר היה הדעה, טרם כל יציר נברא. אבל העין הרוחנית, או הרוח, העין של הרוח, הקהה של האדם, מתשתשת במה שהיא שמה הבדל, כאילו היא נהרסת, מה שהיא שמה הבדל בין העובדה של מעשיה, של נסה של נסה הראשונה או של עבודה של עשייה ראשונה, של עשייה, סליחה, בין עבודה של עשייה ראשונה לבין היחס של התמדת ההוויה בקיום המציאות. וזה דבר מכר את רוח האדם, מוסבית את שמחתו הקדושה באלוקי מורזו. וזה אנו אומרים הוא שהוא עשנו. כאילולי העשייה האלוקית הולכת וממשיכה בכל רגע של משך חוויה, את מפעלה. אז אנחנו לא. אפס ואיננו, כן? אלא שאנו מקבלים את מציאותנו בכל עת ורגע מקור אלוקים חיים. מחויב המציאות. מחויב המציאות זה האדון, נכון? אז יוצא שמחויב המציאות, האדון, הוא נותן לנו כל רגע ורגע את, את, את הקיום שלנו. אז זה מתאים לאופן, לדעתי למה שאומר שם הלשם, שאחר כך יש פעמה לשמעלה שמסדרת את זה ועושה מזה תהליכים וזה, אבל קודם כל יש דבר שכאילו שהוא עושה בעצמו. זה את המהויות של הכל, כולי גם המהויות שלנו. וזה לדעתי המושג, זה לדעתי הרוח, כן? זאת אומרת, האדם, בסדר? כלומר, לא, ולכן זה קשור גם לסגב, אני חייב למה זה קשור לסגב, ושבסופו שבר, עם כל מה שדיברנו על ה... שם, נגיד בפסוק הזה, כי בי חשק כפלטהו, סביו כי ידע שמי, אז קודם כל יש לי חשק, קודם כל היה צריך להיות לי סגב, לא? קודם כל צריך סגב, אחרי זה חשק. אני מתחיל מלמטה, למעלה, מעצמי, על מדע, אלא, לא, זה הפוך, נכון? יש לי קודם כל חשק, אחר כך סגב. זאת אומרת, מה שאנחנו נסים להגיד, שבסופו של הכבוד שרכש אדם אל הטבע, מאפשר לאדם, שיש לו עצמיות כל כך עליונה, שאף עולם לא יכול להכיל אותו, לפגוש את הקדוש ולדבר איתו. ואז בעצם המדע האלוקי הוא בעצם הדבר הכי גדול שיש. כלומר, נכון שהעתיד יש בו עולם רגשי, כמו שכותב פה הרב, ונכון שברגע שיש מדרגות שהשכל לא יכול לבטא אותם. בסדר, נכון. אבל השכל של הקדוש ברוך הוא, שזה השכל העליון, שלנו זה באורות, זה שלו. הוא נותן את זה בשביל לדבר עם האדם, שהוא שוחח אותו ולדבר איתו, נכון? וזה העניין של ה... זה מה שם כותב פה, נכון, מאיפה האדם הזה הגיע, זה שפה בפרק י' ג' הוא הגיע כשכדור שהוא יצר אותו, יצר פה מהות, נכון, יצר פה לב שהוא עולם רוחני, שהוא, נכון, הוא בא מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שם מדבר איתו, משוחח איתו, הוא היה חי בעולם הפראי הזה, וזה אי אפשר לחיות שמה. אז הוא נפח אחד שלא יודע לשאול, מין דמות כזאת היא מוזרה. וכדוש הוא בעצם, ואם לומדים לכבד את הטבע, אז כדוש הוא בעצם מצמצם את עצמו של לדבר, הכדוש הוא בעצם מצמצם את עצמו של לדבר עם אותו אדם. נכון? ולהסביר לו ולדבר איתו, נכון? ואז התודעה שלו נשארת יותר גבוהה מהכל, לדעתי. כבר גם לעתיד לבוא, ברוך השם, יהיו תלמידי חכמים. אם נגיד רבי עקיבא היה צריך להשקיע ככה בשנים בשביל למד את עמי ארצות שיהיו מסביבו, גם כל מה שכך יצא, הוא אומר, תראו איזה השקעה אדירה הייתה על האיש הזה. גם האנרגיה צריך להשקיע עוד לעתיד, אבל הוא לא יצטרך. הכל יהיה מתוקן, אז מה הוא יעשה? מה תורה, לא? ואז הוא יגיע למדרגות הכי גבוהות של השגה, לא? כלומר, מי אמר שהעתיד לבוא, נכון שהרגש הוא מדרגה עצומה, אבל כאן שהוא מדבר עם הבני אדם, משוחח איתם, ומעניק להם חוכמה, וזה הסגל הדתי של עתיד לבוא. וגם בעתיד לבוא יש חוכמה אדירה. זו של עתיד לבוא, כולנו נהיה קיבוצניקים. כן? זה מין הכלל עלה חשבון הפרטים. עכשיו כולם אותו דבר, כולם שווים, והבנליות שאנחנו מכירים אותה היום, זה התוצר של הקיבוצים. הבנליות הזאת היא שווה לכולם. לא, לעתיד לבוא הנקים היא עוד יותר גדולים. מכאן שעכשיו אנחנו צריכים להילחם בטבע. לעתיד לבוא לא צריך להילחם בטבע, הטבע יהיה טהור, הם חיים יהיו איך עצמי. אבל החיים, אחד הדברים שמתארים את החיים בצד עצמם, זה גם לחשוב. לחשוב זה לא חלק מהחיים, ודע שכן. ללמוד תורה זה לא חלק מהחיים, ודע שכן. למה זה זכות אמצעי? להיות זהיר וזריז. אם החיים אמצעי לעצמם, אז אני יכול עכשיו לשחרר את הראש, לעשות את מה שהוא צריך לעשות. ולא... כל הזמן לחשוב איך הוא לוקח את החומר ומעצב אותו וזהיר ולשלוט עליו ולתאר אותו ולקר אותו. לא, זהו, כבר נקי. אז מה עושים עכשיו? מה עושים השכל? הוא עכשיו אפשר להתחיל להבין את הקדוש שלו, לא? עכשיו אפשר לשוחח. עכשיו הקדוש שלו אחד. ואז יוצא שבעתיד יש סגב הרבה יותר גדול לדעתי. כל הסגב שיש עכשיו זה כלום. נכון, התורה של היום יהיה לגבי תורתו של משיח. לא כתוב לגבי הרגשות של המשיח, התורה של משיח. התורה תהיה עוד הרבה יותר נשגבה, כן? כרגע היא, אנחנו מכירים אותה כלוחמת. לעתיד לבוא היא לא תהיה לוחמת, היא תהיה חלק מהחיים הטבעיים, לא חלק מהפשטות של החיים. טוב, עכשיו, זה מתאים למה שלדעתי, הרב לדעתי מסביר את הכל ככה. זאת אומרת, לא חושב שלרב היה שלב שהוא הסביר זה אחרת. אולי כן, לא יודע, אבל כאן כשרואים את הפרק הזה, הפרק הזה הוא מאוד עתידני. מאוד. אז נקרא את זה לפני, הוא אומר ככה, אז עוד פעם, לשלמות אדם אמיתי צריך שישתלם בשני חלקיו, שלמות השכל ושלמותו כוח המדמה. צריך גם זה וגם זה. לכאורה השאלה הפשוטה הראשונה, למה צריך את הדמיון? איזה מחלות יש בדמיון? איזה מחלות דמיון? אם אתה נותן לדמיון ערך, מלך שהוא נעול בתוך כספת, לא תראו לצאת החוצה, בסדר, לא, אבל הוא לא נעול פה, קיים, נו, אתם יודעים מה יש בדמיון? אז שלמות האדם האמיתי צריך שישתלם בשני חלקיו, שלמות השכל ושלמות הכוח המדמה, שממנו נובעים כל המידות והמעשים. כן? נגיד, הרב מסביר את זה בצורה מאוד יפה, על המידות ועל המעשים, בחלק השני של ברכות, אני זוכר לפי עמודים, 207, הוא מדבר שם על המזוזה, שלא אין מכבדים, אין מכבדים, רק במקום שיש במזוזה. אופן, כבוד. כבוד. אם אתם רוצים כבוד, רוצים שהקדוש הוא יתגלה, אז זה המקום שיש במזוזה. בגלל שהמזוזה זה בית. בבית זה דמיון. אף שם קצת מפורש. אז רק כשיש על דמיון את המזוזה, אז הדמיון יכול, אז הוא טהור, לקבל את הקדוש. אבל אז הוא יכול לפגוש את הקדוש. טוב, שם הוא כותב שהדמיון הוא היכל, לא, הוא כותב את זה בהמשך. יש לנו דיון מה זה עם הארץ, מה זה תמיד חם. אז אופה, הוא חוזר על זה שם, שהדמיון הוא היכל של השכל המעשי. לא משנה כרגע. נגיד, זה שלא יודע לשאול קשור לפעות הזאת, זה מבין. אבל למה הטעם קשור לשם? זה בגלל שה... הלכה, הדמיון הוא היכל של השכל המעשי. אז הדמיון הוא ענק. אני מדבר על זה במשיר, אני מפריע לרב לדבר. השירות השכל ושירות הכוח המדמה, שמנו הוביל כולם, טוב, בי הכוח המדמה שלה מציורי הלב, עולים מדרך התורה, והיראה תהנה תוצאות מהסימפטומים והנהגות קדושות. עוד פעם, זאת אומרת, מה שכתוב פה בהיות, זה מה שהרב כתב ו... בהגדה של פסח, נכון? בסוף הדמיון הוא כזה. בסוף, יש תהליך ארוך מאוד של תוך שבו אנחנו נלחמים עם הדמיון, אבל בסוף, כשאנחנו נגיע לסוף, לקץ המגולן, אז הדמיון, נכון, אז להיות כוח המדמיון שלהם וציורי הלב עולים בדרך התורה והיראה, תהיינה התוצאות מעשים טובים והנהגות קדושות. והנה, לומת אלה שני חלקי השלמות מיסודות התורה והתפילה. התורה משלמת את השכל, התפילה היא יסודה בלב, לב הוא הכלל של האל, הוא הכלל אל המידות הטובות. כן, היא משלמת את המדמה, זאת אומרת, התפילה, נכון? משלמת את המדמה לצירת הקודש והטוב. לא נתנס פה כרגע לתפילה, זה נושא בפני עצמו. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שיש שתי צורות להתפלל. אחת זה בדרך של רחל, ואחת זה בדרך של לאה. נכון, הדרך של רחל, לא מתאר את זה גם כן בברכות, בקו המקומות, זה תמיד להתפלל בתוך התהליכים הטבעיים. כלומר, הדוגמה שם נגיד של לאה, שהיא הייתה בהיריון עם הילד השביעי, ואז היא בעצם התפעלה שזה תהיה דינה, אנחנו נקבע. עכשיו השאלה היא כזאת, איזה מין תפילה זאת היא? כלומר בעצם, אז היא ככה, אז אם זה בשלב שעוד אין צורה לעובר, אז עוד אפשר להתפלל. כלומר שזה בתוך התהליכים הטבעיים, בתוך התהליכים הטבעיים, אז אתה יכול להתפלל שמשהו יקרה. אבל אם זה כבר אחרי 40 יום, אז כבר אישה, נכון? אז יש הסבר אחד, שאלה שמת לאה התפללה לפני 40 יום, נכון? תוך התהליך הטבעי. אבל יש שם גם דעה שאומרת שלא, שהתפללה אחר כך. יום לפני הלידה היא אמרה, אני רוצה שזה יהיה, פתאום נפל הסימון, שאם זה יהיה בן, אז היא כבר הכינה כבר את כל הבמהל והכל, כבר הכל היה מוכן לזה, ואז היא אומרת, רגע, אבל אם יהיה לי עכשיו בן שבי, אז רחל... שקמתי בסכון, כן, אז זה לא נעים. אז נעשה, נבקש שזה יהיה בת. ואז היא אומרת לפני הקדוש, אומרת, בבקשה, שזה יהיה בת. הקדוש אומרת, בסדר, שזה יהיה בת. עידן מדהים לעצמה, נכון? אז זה תפילה אחרת, שתי תפילות שונות, תשימו לב. רב יהודה הוא דומה פה ללאה. זאת אומרת, הוא לא מתפלל בתוך ההדרגה. הוא לא מתפלל בתוך ההדרגה, הוא לא מתפלל בתוך הטבע. זה הנושא פה. ושהתפלל בתוך הטבע, אז אנחנו יודעים לעשות להתפלל בתוך הטבע. אם יש בצורת, אז מה שצריך לעשות זה להתפלל, זה לחזור בתשובה, לתקן את המידות, להגיע למדרגות כאלה וכאלה. כן, מה רב יהודה עושה פה? למה שיהיה נס? מה רב יהודה עושה? כלומר, יש פה בעיה. שם רב כותב שהנפש והמציאות הם מערכה אחת. אז הנפש המציאות הם מערכה אחת, אז למה יש בצורת? ושהנפש היא מקולקלת. אז מה שצריך לעשות זה להתפלל ולתקן את הנפש, נכון? אם נתפלל, נתקן את הנפש, זה תהליך ארוך. אז בסוף, הנפש בסוף יהיה ירד גשם. מה עושה רב יהודה? רב יהודה, חוני, כל הגדולים האלו, הם עושים דבר משוגע. הם אומרים, לא, אנחנו לא מתחשבים בתהליכים הטבעיים, ואנחנו דורשים עכשיו. דורשים עכשיו גשם. נכון? זה מה שרב יהודה עושה. הוא אפילו לא צריך לבקש, הוא רק מתכופף, כבר מתחיל הגשם. נכון? איזה מין דבר זה? נכון? בסדר, נכון, הנקודה הזאת חשובה, הנקודה הזאת חשובה, כלומר, התפילה היא הדרגתית, התפילה שייכת לשכל, נכון, זה שכל ורגש ביחד, כן? יש הדרגה בעולם, זה מה שהשכל לימד אותנו, זה כאילו השכל לימד אותנו, עם כל הכבוד לפרעות, יש סדר בעולם, נכון? וצריך להתפלל בסדר לפי הזמנים, נכון, מה פתאום אתה עכשיו מתחיל לעשות פה בלגן? ואז רב כותב ככה, מיני קבלת התפילה בפרט ושני הטבע בכלל, אז רב מדבר פה על תפילה כזאת שיודעת לשנות את הטבע. וזה מיסים, אופה, זה לא התפילה הטבעית. תפילה הטבעית היא לא כזאת. זה תפילה של רב יהודה. רב יהודה יש לו את הכוח הזה לעשות כזאת תפילה. אך זה מה שבאי ורב פפוש מדנים על זה. למה להם אין תפילה? למה הם לא יכולים להתפלל ככה? הם לא יכולים להתפלל ככה, נקודה. למה לא? כאן שהם שייכים לשכל. השכל זה הדרגה האלוקית, לא השכל של המדע, שגם זה שכל, אבל שכל של התורה. נכון, מדבר פה על הבעיה זה לב של, של המוראים, נכון? לב של תורה, של תורה, של תורה. כן? הוא לא, הוא לא שייך למדרגה של הניסים האלו, למה לא? בגלל שהוא כזה תמיד חכם גדול. לא בגלל שהוא לא תמיד חכם, בגלל שהוא תמיד חכם כזה, אז התפילה שלו היא הדרגתית, התפילה ששייכת לשכל. כן? לפי כוח השכל לא תושג אפשרותה. אופה, אפשרותה. אופה, אז מי זה השכל פה? השכל פה זה הבעיה. זה רפפה. הרי הם באים להסביר את הבעיה ורפפה באים להסביר את עצמם. הם לא באים להסביר. יש כזה אחד שנקרא אפלטון וסוקרטס ואריסטו. הם לא יכולים להוריד גשם. אבל לא, זאת לא הייתה השאלה, נכון? השאלה הייתה למה הם, הבעיה. ורפפה לא יכולים לסביר הרבה. כן, הם תמדי חכמים גדולים. למה לא? כי הם שייכים להדרגה, וככה הם גם צריכים להתפלל. הרב מתאר את זה בהמון מקומות, בחלק כמחול בית. בהרבה מקומות הרב מתאר את זה. התפילה היא הדרגתית, היא טבעית. אם רוצים שירת גשם, צריך להכין את זה. אם רוצים שיהיה ברכה, צריך להכין את זה. כל, למה כבר? הכל עובד בתוך, בתוך ההדרגה. ואם תושג, תהיה מוגבלת מאוד. כן, זה בסדר, יכול להיות שמוכנסות נושאים מוגבלים, זה מה שאומר. כי השכל משיג לפעמים נמנעות חיוביות, הכוונה היא, נמנעות חיוביות, הכוונה היא כאן דברים הגיוניים, נכון? נמנע חיובי זה, זה דבר הגיוני. דבר הגיוני, זה נקרא נמנע חיובי. נכון? כי השכל משיג לפעמים נמנעות חיוביות, שמסרק אותן מגדר היכולת. יש דברים שהם לא, הם לא אפשריים. זאת אומרת, לא אפשרי שעכשיו ירד גשם. פה בחדר, כן, לא אפשרי. נכון, למה לא? כי זה לא לפי הגדרים, נכון? זה מה שאומר פה, זה מסייק אותם מגדר היכולת. אומר, לפי, זהו, עכשיו, אומר, לפי הציור והמדמה, הכל אפשר. רואים פה, עוד פעם, רואים שהעולם הדמיוני הוא לא רק, הוא לא סוף של השכל, אלא הוא מימד של השגה בפני עצמה, נכון? כלומר, הדמיון אומר, זה אפשרי. מה פשוט אומר שזה אפשרי? אתה מטורלל כזה, לא? אז דמיין, דמיונות, דמיונס, אז בגלל שיש לך דמיונס, אז בגלל זה, זה אפשרי, זה לא אפשרי, לא אפשרי, נכון? מי שמחליט מה זה אפשרי, מה זה לא אפשרי, זה השכל. שכל קובע את הדברים, לא, קוראים מפורש שלו, נכון? רואים מפורש כשהדמיון, שהסיבה ש... יכול להיות שתמיד הדמיון היה יכול להשיג את הדברים עצמם. מה שנקרא השגה בלתי אמצעית, תמיד. אבל השגה בלתי אמצעית מכילה גם את הגיהנום, וגם את השטן, וגם את היצרה, נכון? אז ממילא אין כבוד אל הטבע הזה. הטבע הזה נראה זוועה. כן, זה נראה משוגעים, כן? אז, אבל תמיד יכול להיות ש... טוב, תראו, גם הרב גיד זה פה, אז לא אני אומר את זה. אמנם לפי הציור והמדבר, הכל אפשר. הוא אומר, ואף, הנה אף שהפילוסופים נוטו לומר שיש במציאות נמנע חיובי. עוד פעם, תשימו לה, זה לא... יש פה משהו שהוא לא, הוא לא בסדר. לא? למה הוא לא בסדר? מי דיבר פה על פילוסוף? דיבר על הבעיה, הבעיה בא להסביר את עצמו. הוא לא בא להסביר על פילוסוף, עם כל הכבוד לפילוסוף. ולרב כאילו, נראה לי, מסביר דרך הפילוסופים את מה שהבאי בעצם אומר. קודם כל, אין איזה, והנה, אף שהפילוסופים נתנו לומר שיש מציאות עם נעת חיובי, כן, באמת גם הרמב״ם אומר את זה, באמת גם הבאי אומר את זה, נכון? כך פשוט צריך להגיד. לכן, מה אתה מביא לי את אריסטו? אריסטו לא שייך לפה, נכון? קודם כל, אין איזה גדר מוגבל, אין איזה גדר מוגבל, מן אף שהפילוסופים נתנו לומר שיש מציאות עם נעת חיובי, קודם כל, אין איזה גדר מוגבל, ולפעמים יתאה השכל להרחיב גבול הנמנע במה שאינו כלל. כמו שכתב הרמב"ם מורה נבוכים, שכתב, ויתאמן מזה השער פתוח מותר לכל אדם, מי הנמנע חיובי. אם כן, באמת, אבל הרמב"ם משיכה, כן, באמת, שלמות המוסר, מורה הדרך הישר, למעט את גבול הנמנעות ככל הישר. ובאשר לפי המדמה, אין הנמנעות כאם המוכחות בחיוב גמור, לא התפשטו הרבה, כן, לא ראש, כן, צריך לדבר על זה, להחיל את הנאום של לשלמות התפילה ומציאות הניסים בכלל, ראוי למעט בתוכן הנמנעות. נכון, גם מתאר את זה עוד מקומות, נגיד, גם כן, במקומות אחרים בברכות, שבתפילה לא צריך להאריך בשכל, צריך להאריך ברגש. כשאם אתה מאריך בשכל, אתה, נכון, לא תצליח להתפלל. צריך לא מסוגל להבין מה זה תפילה. תפילה זה השתפכות הנפש, נכון? זה שיח של הנפש שהיא שופכת אצל לפני הקדוש ברוך הוא. ואין לה גבולות, אין לזה גדרים. אז כן, כאשר באמת היותר מבואר הוא שאין שום נמנע כלל, תראו את הביטוי פה, באמת אין נמנע כלל. אפילו שאין נמנע כלל. אין שכל, ברור שאין שכל, אין חוכמה אלוקית. יש חוכמה אלוקית. יש חוכמה עליונה. הרב כותב פה שהחוכמה העליונה היא בהדרגה. יש בה הדרגה. חוכמה עליונה יש בה הדרגה. יש בה ודאי שהיא קשורה לחוכמה. נכון, זה מחלוקת שם, נקיד, בין רבי שוע בן לוי לבין רבי שוע בן נחמן, נכון? על העניין הזה. אבל נראה פשטות שהחוכמה העליונה, אם היא לא בעצמה הדרגתית, היא לפחות שורש של ההדרגה. ומאלה יש לה את המגבלה של ההדרגה. והדמיון אין לו את זה, נכון? זה מה שאומר, כשאמת היותר מבואה הוא שאין שום נמנע כלל, גם הדברים שנדמה נמנעים רק לפי ערכנו ושגתנו, כן, יותר קרוב שיעשו ניסים לאדם, שתתקבל תפילתו, יפלס נתבוא בהליכותה בהחלט שלמות כוח המדמה. אחרי שישלים שכלו. זה לדעתי הכבוד, הכבוד לדעתי זה אמרנו, זה לאה. תכונת סוד השם לרב. תכונת סוד השם לרב מלמד את הכבוד שיקשת עמד הטבע. כלומר, הדמיון לבד הוא לא יכול לעשות את זה. הדמיון לבד הוא חולה. יש לו, לא יודע מה יש לו. אבל כשהתכונה הזאת שהיא מצטרפת, אז היא מלמדת איך להגביל ולתת גבולות ולתת במילה להופיע את הכבוד ואת היחס שהקדוש אני רוצה להגיע להמשך, בסדר, אתם קצת מהר, כי בשתלם השכל ילך הכוח המדמה בדרכו בטח, ואז ירוויח כי יעלה בעלה מוסרית גדולה מאוד. לא, עכשיו זו הנקודה שהיא חשובה, כי עד שכל זמן שהוא משתלם רק על פי השכל, אופן, תראו, נראה לי שוודאי הוא לא מכוון פה לאריסטו ולסופר, וודאי הוא לא מכוון אליהם, מכוון לבאי ורפאפה, לא? זה הנושא פה, כן? אז נכון, זה לא פה השכל של תורה, לא פה לשכל העליון של פרק י"ג, כן? אם אתה עובד עם השכל העליון, השכל העליון מאוד חשוב, ושהוא יוצר את, הוא חלק מהכבוד הזה, הוא חלק מהצורה שבה הקדוש הוא שוכן בתוך המציאות ומתקן אותה. אבל אם אתה משתלם רק על ידי הדבר הזה, תהיה עבודתו ויראת השם שבלבו מיוסדת, תראו, תראו, המילים של הרב פה, על פי השכל האנושי, זה לא, לדעתי זה ממש מזעזע מה שכתוב פה. אני מדבר פה על הבאי, מדבר פה על תורה, לא מדובר פה על אריסטו וסוקרטס. כן, מה פתאום? כן, מדובר פה על הבאי. עדיין זה שכל אנושי. ככה יוצא פה, לא? פי השכל האנושי משויות במידה וחשבון. הוא אומר, שכל האדם, האדם, שכל האדם קצר, האדם זה יכול אפילו אדם הראשון, שכל האדם קצר מיתביע כל ערך היראה וחובת עבודה התמיעה המכונה. הוא בדי משך בשכל האנושי הקיצור, אבל ביותו מרחיב את שלמות כוח המדמה, תהיה עבודתו בשלמות לסורו שלמות טבעית, תראו את הביטוי, פשנות טבעית מטבע הנפש הזכה. זה משמע שהוא כותב בעולת ראייה, לא? שיש, שהטבע יש לו ערך עצמי. דווקא הטבע, כן, לא, דווקא בסוף, אנחנו מגיעים לסוף התהליך, מגיעים למקומות הכי גבוהים שיש. לדעתי עברנו את המוסר שלכם בטבע, עברנו אותו. הגענו לשכל שהוא סך החיים, וגם עברנו אותו. שגם השכל שהוא סך החיים, יש לו גבולות ויש לו נמנעות חיוביות, נכון? עברנו גם אותו. עברנו לרגש שיש שהוא מעבר לכל המושגים, נכון? עוד פעם, מעבר לא הכוונה היא כאן שהוא בא לשלול. הוא בא פשוט להתגלות ולהגיד, הנה אני פה. לא בא לשלול, כן, לא בא לשלול כלום. בא להגיד, הנה אני פה. נכון? אז הכוח המדמה הזה, כן? זה משהו, אבל ביותו מרחיב את שלמות כוח המדמה, תהיה עבודתו ושלמות מוסרו, שלמות טבעית מטבע נפש הזכה. ואז יימשך אל העבודה הקדושה באורך נעלם שכלו. יש לי סתם שאלה כזאת, נכון? יש את רב יהודה, אתם יודעים, אנחנו מדברים פה על רב יהודה. רב יהודה, נכון, אמר נכון, הוא, היה לו מחלוקת, נכון, אם כן, רבי זה, כן לעלות לארץ, לא לעלות לארץ. אז קצת נראה ש... רבי זרע הוא הציוני, ורב יהודה הוא מין טורקרטה כזה, לא עולים לארץ. אבל האמת היא לא ככה, האמת היא שרבי זרע הוא כמו, לדעתי, שוב, זה כל דעה שלי, רבי זרע הוא כמו רב נחמן. אחד שהעולה, עם ישראל שייך לגלות, והוא אומר, אני חייב לעלות לארץ. אז הוא לא, אז הוא שרף את עצמו, ורב נחמן עשה שטויות, זה בערך אותו דבר. לשרוף את עצמו, לעשות שטויות, זה ויכתור לו, לא, אז הוא, כן, נכון, הוא, כך אומר רבי נחמן, זה הדרך כדי להכנס לארץ. אבל השם טוב לא צריך להכנס לארץ, אני כן נכנס לארץ, אני עושה שטויות. שטויות זה לפרק את השכל. אז, עכשיו, רב יהודה לא מסכים לזה. הרב זה צל. כמו מי הוא? כמו רב יהודה פשטות. כן, אבא תאר את זה בתחילת שבת, בתחילת שבת ב'. שם הוא מתאר את זה, כן, את המחלוקת הזאת, ושם פשוט, כאילו, רב יהודה אומר, הוא יעלה עם כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, אל ארץ ישראל. זאת אומרת, כשיגיע השלב שהקצר מגולה, הוא יגיע לארץ. הנפקמין, האם אני צריך לעשות שטויות בשביל כנס לארץ, או שמזמינים אותי לכנס לארץ, לא? זה ההבדל בין נחמן ובין הרב אצל, נכון? נחמן עשה שטויות, הוא היה מהפכן, הוא היה, נכון, היה סוג של... כוח פורץ כזה, בזכותו, בזכות אנשים כמו, עוד בזכות עמל התורה, עוד הרבה דברים, הפרי נעשה בשר, ועם ישראל יכול להיכנס לארץ ישראל. עכשיו, הרב הצל, הוא כמו, לדעתי, הוא כמו רב יהודה. הוא עולה לארץ ככה. ולכן הרב הצל מדבר על, 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 על הטבעיות, תחשבו, בשעשות, אם אתה עושה שטויות, אתה אומר שהטבע הוא זווה, לא? זאת אומרת, השכל הוא זווה, הטבע עוד יותר זוותי, לא? כבר נכון, ואז אני יכול להכנס לארץ. הרב אומר לא. אנחנו מגיעים לשלב כזה בהתפתחות של, של עם ישראל, שבו, שבו יש בשילות להיכנס לארץ. כן, יש, הכנסת של בשילה, אז אומר רב יהודה, עכשיו זה הזמן שלי לבוא. עכשיו אז רבי זרע עשה את מה שהוא עשה, אני הייתי נגד, אבל עכשיו הגיע הזמן להיכנס לעלות לארץ. הגיע קץ המגולה, ארץ נותן פירותיה, זה מה שחזקאל אמר, אני עכשיו, זה המציאות בשילה להיכנס לארץ. הוא עולה לארץ, עולה לארץ. ואז הוא קשור לדמיון, תעשו לו, הוא כאילו רב יהודה הוא ציוני. כאילו רב יהודה הוא ציוני, זאת אומרת, רב יהודה הוא לא איש של גלות. הוא לא אדם שהטבע אצלו מקולקל. רב יהודה הוא, אביי ורב פאפה הם כאילו שייכים לגלות. רב יהודה הוא ארץ ישראלי, הוא אומר פה דבר שרק בארץ ישראל זה נכון. רק בארץ ישראל, מה שאף כתב פה בסוף, בסוף הגדה של פסח, בצפון, רק פה הטבעיות היא בעלת ערך עצמי. וערך עצמי הקנן כאן שהיא יכולה להגיד תורה, יכולה לגלות אלוקות. זה שבדרך הדמיון הוא פחזבל. אז יש אנשים שקידשו אותו. ותיארו אותו. בסדר, אז הוא הסוף של התהליך השכלי שלהם. אבל להגיד שהדמיון יכול להגיד משהו שהשכל לא אומר? איזה מין דבר זה? כאילו, אז אמרתי, עברנו את המוסר של חם בטבע. שם יש אולי חלל פנוי וצמצום של הכיפשות. עברנו את זה. הגענו לשכל העליון, נכון? זה כאילו המלבוש של אף שחיים. הגענו לשם. עברנו גם את זה. עכשיו אנחנו, נכון, אתם כן, המלבוש של אף שחיים, נכון? עברנו גם את זה. ועכשיו אנחנו בדמיון. והטבעיות היא עכשיו, נכון, עם ישראל, כן? יש במורה אריה עמוד 234, יש שם מקום שם מתאר את זה. כן? אם אתה רואה שהטבעיות חוזרת, סימן שהפנימיות קדושה. כן? נכון? זה לא אדם פרטי, זה לא כנסת ישראל. אז כן, אם אתה רואה שבכנסת ישראל הטבעיות מופיעה, חוזרת סימן סביבת שכנסת ישראל היא תאורה ונקייה. כך תראו שם הרב. אז זה מה שיוצא פה. אז רב יהודה בעצם הוא הציוני אמיתי פה. כן? הוא בעצם אומר, אבל יותר מחיש שהוא כוח חמדוי, תהיה עבודתו ושלימות מוסרו, שלימות טבעית מטבע נפש הזקם. ואז עם השכל עבודה הקדושה באורך נעלה משכלו, ובלא שאלה פי חשבון, יעשה כל דבר הנוגע על עבודת השם. כן? בזירוז מופלא ורגש נסגר. טוב, אני חושב שאנחנו צריכים לעצור פה, אבל אולי פעם באה נסיים את זה, נקרא את זה, ויש גם את המקור שרציתי לראות אותו בעולה טריה, בעמוד חף, עד שמכל זאת נראה אותו, בעמוד חף. הביאו מדי שמתר חבנך לדנך את השכם, אפשר לראות את, תראו את זה שם, כל הציצית, התלית הגדול, מדבר על הסוגיה של דתי של הצמצום. כן, איך שהרב מתאר אותו. גם בבכי נפשי את השם, וכי גדלת מאוד, נכון, זה לפני ששים את הטלית. אחרי שאתה שם טלית ואתה מוטף בו, אז למה ייקח זכה אלוקים, נכון? אז זה קשור לנושא שאנחנו דנים עליו. אז נראה את זה, בביבים דשם יותר לך, בסדר? תודה רבה.